חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. וזה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' אשר הודיע מיד כשנודע על קריסתו של הסיליקון ואלי בנק כי המדינה תסייע לחברות ההייטק הישראליות העלולות לאבד מיליארדים בבנק הזה. היינו אומרים אולי שזו בעיה שלהן ולמה אזרחי ישראל צריכים לממן מכספי המיסים שלהם חברות שהעדיפו שהכסף שלהם ישכב בארצות הברית ויתרום לכלכלה שם, אבל ההייטק, אתם יודעים, הוא הקטר של המשק. ואם החברות הישראליות יתמוטטו בעקבות הבנק, המשק הישראלי ייפגע. משמאל כבר שמעתי שהממשלה מבטיחה לסייע רק כדי להשתיק אותם, שיפסיקו לתמוך במחאה. נא, בסדר, שמעתי, באמת חולים. כנראה לא הייתי מתעסק בעניין הכלכלי הרחוק הזה ממני אם זו לא הייתה נקמה שהגיעה כהרף עין. היו מנובלים שהיו מוכנים לפגוע במשק הישראלי כדי לקדם את המרד המתחולל כאן, לסייע להפיכת הקטיפה הצבאית. אותם קטרי הייטק שהוציאו את הכסף מישראל וקראו לחבריהם לעשות כך, מנהלי קרנות השקעה שנענו לכאורה ללחצי המשקיעים שלהם והוציאו מכם כסף כאילו כדי להגן עליהם, שיקול כלכלי נטו הם אמרו, ועכשיו חטפו סתירה כלכלית נטו שהם זוחלים עכשיו מהר הביתה להספיק ולהוציא את הכסף מהבנק הקורס באמריקה ולהחזיר אותו לבנקים של הדיקטטורה כאן. אני מקווה שהם ינצלו ולא יקרסו, לא כי היא לא מגיע להם, כי לא מגיע לנו. וגם כשהם היו מוכנים לפגוע בכולנו כדי להילחם בממשלה, אנחנו נעזור להם. והלוואי שמי שמשקיע בהם, תומך בהם, ונענה לקריאותיהם לפגוע בכלכלת ישראל, לא ישכח לעולם מה עשו לגאונים הפיננסיים האלה. ועל כגון אלה, אמר המשורר אורי צבי גרינברג, כל בוגד הוא כסיל.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הרע. אז בנימין נתניהו, רעייתו, פמלייתו, עוזריו, חניפיו, מאבטחיו ועוד קהל הממלא 60 חדרים במלון פאר רומאי בילו את סוף השבוע בבירת איטליה. זה קרה למרות פיגוע לא קל בלב תל אביב שהתרחש זמן קצר לאחר ההגעה לשם, לאיטליה. ובכל זאת ראש הממשלה החליט להמשיך ולהישאר שם, עסקים כרגיל. זו הייתה כנראה נסיעה חיונית מאוד לביטחון המדינה ועתיד הציונות. מה שמדאיג אותי זה לא עצם הנסיעה וגם לא העובדה שנתניהו לא החליט לחזור ארצה. הרי הטיסה נמשכת בסך הכל 3 שעות. מה שמדאיג אותי זה העובדה שהאיש כנראה כבר לא מחובר, לא קשוב, לא מבין את הלך הרוח ואת המצב. אני יכול לזכור לכם כאן דוגמאות רבות בהן ראשי ממשלה ישראלים קטעו ביקורים חשובים ורחוקים בהרבה בגלל פיגוע אצלנו כאן במולדת. אנחנו בימים סוערים, גורליים, אולי הכי גורליים, ונתניהו כבר הספיק לטחון וויקנד בפריז עם רעייתו והפמליה כמובן, עכשיו וויקנד ברומא, ביום רביעי הקרוב סופש מפנק בברלין, ומתוכנן בזמן הקרוב גם אחד בלונדון. לוושינגטון לא מזמינים אותו, באבו דאבי לא רוצים אותו. הסעודים הרחיבו את מעגל השלום כמו שהוא הבטיח, אבל עם איראן. הטיטניק ממשיכה לשקוע, אבל על הסיפון התזמורת מנגנת, הפמליה מתארגנת והגברת מפרגנת. וזה מדאיג רבותיי, כי הוא אפילו לא מבין את זה.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
שמע, שבוע טוב, אני מסכים איתך בעניין השוטר שלך.
אני אבל לצערי לא יכול להסכים איתך בעניין השוטר שלך.
לא, אתה לא חייב, זה לא ככה, הדדיות.
לא, לא, קודם כל אתה צודק, לא חייבים, אבל זה כמו שאני עכשיו הייתי נותן שוטר ברפואה פלסטית. אתה לא בכיוון, ארי. אתה איתי?
אני לגמרי איתך.
אין חיה כזו שההייטקיסטים הוציאו את הכסף מהארץ והעבירו אותו לסיליקון ואלי בנק, זה לא קיים.
לא, לא לסיליקון ואלי, יוציא אותו החוצה.
לא, אבל הוציא אותו החוצה בסדר, אבל זה לא רק הייטק.
הודיעו, חצי מיליארד הוצאנו, 100 מיליון הוצאנו, כי פה הולך להיות דיקטטורה.
אתה עשית הקשר, הבנק הזה מדובר פה במגה אירוע, הוא מנהל תשתית מיוחדת להייטק בכל העולם. ההייטק הישראלי נמצא שם כבר 15 שנה, כי הם מכווני הייטק, הם נותנים את כל הקרדיט והאשראי, הם חלק מהאנשים שמממנים את ההייטק, ולכן זה לא קשור למשבר אצלנו, ולשמוח שזה קורה להם,
ולחבר את זה לבגידה. לשמוח שזה קורה לאנשים שקראו להוציא את הכסף מהארץ ולשים אותו בחוץ לארץ, ועכשיו בחוץ לארץ יש מכה קשה, ועכשיו הם רצים חזרה לארץ.
לא, עוד פעם חזרה. הם לא רצים חזרה, כי הם לא הלכו. אלה שנמצאים שם, החברות שם נמצאים שם, בכל סיד מני של הייטק נמצא שם. ואף אחד לא קרא להוציא כסף מהארץ.
אבל כל השבועיים האחרונים סיפרת לי שמיליארדים יוצאים מכאן כל יום.
כן, אבל זה לא קשור לבנק הזה. ולכן השיר שלך,
זה קשור לבנק אחר שיפול מחר.
אבל בסדר, אז אם אתה רוצה ככה, אתה רוצה לשמוח, תשמח. בסופו של דבר, אגב, אם אתה רוצה לדייק, אף אחד לא קרא. אנשים הוציאו קרנות בינלאומיות, או הורו לחברות הייטק להוציא כסף.
כמו שאף אחד לא קרא לסרבנות. בטח, קרו.
טוב, בסדר.
יש מה שנקרא דוגמה אישית. אני מוציא כי אני דואג למשקיעים שלי. איך אתם מטומטמים, לא דואגים למשקיעים שלכם, ולא מוציאים את הכסף מפה.
בכל העולם.
לא, ככה מפילים בנקים. הלוא הם בעצמם אומרים שברגע שאתה מוציא...
תסתכל על השעון שאתה מתלהב. השעה 4 שניות
בסדר,
לזה.
אבל ככה,
לא
ככה
תמיד,
עובד הפסיכולוגיה של הכלכלה.
עכשיו, 17:00 עם בן כספית ואריאל דאד.
אורחים ומפיקים אסף נבו ויואב כהן, אחראי לשידור בני שאולסקי, חבר כנסת דני דנון הליכוד, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
תשמע, אנחנו מדברים הרבה על, בוא נאמר, משבר חוקתי או התנגשות חוקתית, מה יקרה כשבסוף מישהו יצטרך להחליט מה הוא עושה, מה שהממשלה אומרת לו, או מה שהחלטת בית המשפט אומרת לו, והנה הגענו לזה, כמעט, כאילו, אנחנו ממש על הסף בסוף השבוע, בפרשת ההדחה, אפשר להגיד גרוטסקית, שניצב עמי אשד. מה אתה חושב צריך לעשות המפכ"ל עם השר או הממשלה יראו לו להדיח את הניצב, ולעומת זאת היועצת המשפטית, ואחר כך אולי גם בג"ץ יראו לו לא?
קודם כל, אנחנו מדינת חוק, ולכן אני תמיד אומר, אנחנו יודעים לכבד את החוק ואת פסיקות בית המשפט. אני בניגוד אליך, בן, אני יותר אופטימי. אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו כן נגיע להסכמה רחבה. כרגע אתם מדברים איתי, אני נמצא בבחרן, בעירתה מנמה, בכנס של הפרלמנטרים, ואני יכול לומר לכם שהאויבים שלנו תוקפים אותנו, הם לא אכפת להם מי בעד הרפורמה ומי נגד הרפורמה. האיראנים והפלסטינים וכל אותם חובבי ציון ידועים. ולכן אני חושב שבסופו של כל התהליך הזה, שהוא תהליך קשה, אנחנו נגיע להסכמה, ונוכל להמשיך כחברה אחת מאוחדת. אני לא רואה שחורות כרגע שיש פה משבר חוקתי, ופה חיילי צהל וכוחות הביטחון מקבל החלטות קשות כמו שאתה מתאר.
ולמרות זה שאויבינו תוקפים אותנו, אני מבין שנבחרת להיות בוועדה למלחמה בטרור של האיגוד הבין פרלמנטרי.
נכון, הבוקר היו בחירות, והצלחתי להיבחר בתפקיד של חבר ועדה, לא היה קל, אבל אני שמח שאני אוכל להציג את ישראל ולתרום מהניסיון שלנו במאבק בטרור, אבל אתה יודע, עכשיו אני בדיוק יוצא לכם לדיון בוועדה בנושא מזרח תיכון, ושם, אתה יודע, האמירות הרגילות, הסרטונים הרגילים, מראים את דברי שר האוצר על חווארה ודברים אחרים שקורים אצלנו, אנחנו מתמודדים, ולכן חשוב לי לומר, נכון שיש חילוקי דעות בישראל, אבל צריך לזכור שבסופו של יום אנחנו מדינה אחת עם עתיד משותף, ולכן אני חושב שצריך להגיע להסכמה כמה שיותר מהר, כי הקרע שנגרם כרגע בזמן המחלוקת, יהיה קשה לאחות את זה. ככל שנסיים עם זה יותר מהר, בצורה של שיח והידברות, כך ייטב.
טוב, אז אתה בעצם הצלחת להבליע את המשפט הבודד שאמרת בתשובה לשאלתי, שאנחנו מדינת חוק וצריך לציית לבית המשפט, אבל אם כבר אתה מדבר על זה שאתה שם, עד כמה נזק גרמה לנו באירועים מן הסוג הזה, האמירה של בצלאל סמוטריץ' שלא לא, לא המפגינים אלא הממשלה צריכה למחוק את חווארה?
כן, אין ספק שמשתמשים בזה נגדנו. עכשיו בדיון הנציג הפלסטיני הקרין סרטון מוועידת דה מרקר עם דבריו של שר האוצר, וכמובן חגגו על זה, זה לא עוזר לנו. אתה יודע, במקום שידברו על הנרצחים בחווארה, ומה באמת קרה שם מבחינת הרצח המתואב, באור יום מדברים על אמירה כזו או אחרת, אבל אנחנו כמובן מגנים על העמדות שלנו, מציגים את האמת כאן, ויש לנו גם ידידים, כנראה שהצלחתי להיבחר היום במצב לא קל לישראל בזירה הבינלאומית, זה מוכיח שעדיין יש לנו ידידים.
תגיד, הסעודים הביעו דאגה מזה שאנחנו נפסיק להיות דמוקרטיה עוד מעט?
הסעודים לא, אבל האירופים כן. אני חייב לציין, בשיחות שקיימנו עם משלחות של רבות, אז שמענו מהם דאגה, גם ידידים שלנו. לא יודע, אני אומר להם, חכו, חכו לסוף, תראו בסוף את מה שקורה. אני מאמין שבסוף זה לא נורא כמו שזה נראה מבחוץ, אבל כן, מדינות אירופאיות, קנדה ואחרות, כן בהחלט מביאות דאגה למה שקורה. הם לא ממש מבינים בדיוק את הפרטים, הם רואים את המראות, שומעים את הקולות, מבחינתם זה מדאיג.
לצערי זה נראה יותר כמו חכו לסוף של החלום הציוני, לפחות בעיני חלק מהאנשים במדינה הזאת, אבל לא הבנת את הסרקזם בשאלה של ארי, אני אחדד קצת. הסעודים, נתניהו הבטיח גם בקמפיין וגם אחריו להרחיב את מעגל השלום, ואכן קיים, סעודיה חידשה את היחסים עם איראן. איך אתה רואה את זה? זה אגב, כל הפרשנים, לפחות עד עכשיו, אומרים שזה פשוט ביטוי לחולשה הישראלית והאמריקאית.
אבל אני חייב קצת, אולי מכיוון שאני מחוץ לישראל כרגע, להסתכל על הדברים מבחוץ. אין מה להאשים לא מפלגה הזאת ולא מפלגה אחרת ולא מניק. לא הכל קשור לישראל. אני חושב שהאירוע הזה של ערב הסעודית הוא אירוע הרבה יותר גדול מאיתנו. הוא קשור לארצות הברית, לעובדה שהיא בחרה לא להתערב באזור, לא לדחוף מהלכים כאן. בין ואקום, הסעודים הבינו זאת, ולכן הם הלכו לכיוון סין, לכיוון איראן. זה מצער אותנו. אבל לא הכל קשור בישראל, אנחנו חשובים, אנחנו גדולים, מצוין. אבל יש גם דברים שהם קצת יותר גדולים מאיתנו. אני חושב שהאירוע הזה הוא אירוע של ארצות הברית, שלצערנו הממשל של ביידן לא מתכוון להוביל, לא מתכוון להיכנס לפעולה בתוך האזור שלנו, ולכן ראינו את הסעודים חותמים על ההסכם, אבל אתה יודע, זה מזרח תיכון, הם כבר חתמו על הסכמים בעבר, הם ביטלו הסכמים, בוא נראה כמה זמן זה יחזיק.
תשמע, בקשר להצעות השונות לפשרה או להידברות או להסכמות ביחס לרפורמה המשפטית, אנחנו שומעים את אנשי הליכוד אומרים, אנחנו מוכנים להידבר, אבל גם אם נסכים לפשרות, לא יהיה לנו עם מי לסכם מולנו. אתה שותף להרגשה הזאת?
יכול להיות. אני חושב שיש חלקים רחבים באופוזיציה שהתאהבו במחאה, וזה גם עושה להם פוליטי טוב, בוא נודע על האמת, פתאום אופוזיציה שלא דיברו אחד עם השני, יש להם באמת ככה דם בלחיים, והם יוצאים להפגין, אבל אני חושב שטובת המדינה גוברת, וגם אם לא יהיה לנו שותף להתפשרות, אנחנו יכולים לבד להחליט על הקצב, להחליט על המהות, ולבוא עם רעיון שיקבל תמיכה רחבה יותר בציבור. אני כבר לפני חודש אריה אמרתי לחבריי בליכוד, יהיו 64 אצבעות, אל תדאגו. 64 חברי כנסת יהיו לנו, אבל איזה תמיכה תהיה בציבור. ולכן אני חושב שיכול להיות שיהיה מקום לעשות שינויים, גם אם בצד השני לא יחתמו עליהם ולא יצביעו בעדנו.
זאת אומרת, קודם כל אני מבין ממך שאתה מבין שהתמיכה בציבור לדבר הזה היא לא גבוהה בלשון המתה. אני קצת הצחיק אותי מקודם שאמרת לא כל דבר שמה המפלגה, אני כאילו לא היית פה שנה ורבע, שנה וחצי, שאת הממשלה הקודמת האשימו בכל דבר שקרה בשביל החלב. מה גם שמדובר פה בדבר שראש הממשלה הבטיח. אבל אני רוצה להערר פה על מה שאתה ואריה הטון שלכם. אתם לא יכולים לצפות להידברות. כשהבליץ נמשך במלוא הקצב, זה מהלך כל כך חשוב, שינוי כל כך עמוק, לעשות בבליץ חקיקה, לא עם דיון מסודר, לא עם שיתוף, לא עם שמיעת כולם, ואני לא מדבר על הדיקטטורה בוועדת חוקה, אלא על הציבור, על האקדמיה, על הכל, זה פשוט הרי לא יאמן, אתם כל הזמן מדברים על הידברות, ולא מוכנים לעצור להידברות, מי עושה הידברות עם הטליין שלו? אני לא מצליח להבין את זה, דני, אתה הרי יודע את האמת.
בסופו של דבר, אנחנו נראה את התוצאה הסופית. ויש חלקים בליכוד שאומרים, בואו נעביר את הכל בקריאה ראשונה, ואז ממש לפני הסוף, קריאה שנייה ושלישית, נוכל להגיע להבנות ולהסכם טוב. אני בא ואומר, אפשר גם היום לדבר. זאת אומרת, אולי מבחינת מסע ומתן, ידנו תהיה על העליונה, אבל אני חושב שצריך להסתכל גם על דברים בתמונה הרחבה, ולכן אני חושב שבסופו של דבר, בן, אתה פסימיסט מטבחה, בסופו של דבר, כן... די המציאות, בסופו של דבר תהיה פה...
לא, אני הרבה פעמים, תשמע, עצם העובדה שאני יושב פה עם אריה.
היא תהיה רפורמה שונה ממה שהיא קיימת היום, וזה הדבר הנכון לעשות, לעשות את השינויים בצורה אחראית, מושכלת, שבתוך של דבר גם יישארו לזמן רב. אם לא נעשה זאת, אז אתה יודע, יהיה רוב אחר בכנסת בעוד כמה שנים, דבר ראשון שהם יעשו, זה יהיה לבטל את כל מה שאנחנו עשינו.
אז רגע, אז ננסה להבין, שורה תחתונה, אתה אומר שצריך לעצור ולדבר או לא?
תראה, אני לא רוצה שתעכשיו תפוס לי במילה של לעצור, הרי על מה כל הוויכוח כרגע? כמו בגן הילדים, מי התחיל? הוא דחף אותי, הוא אמר לי, עכשיו הם טוענים תעצרו ואנחנו אומרים תדברו. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו לא נעביר את החוק הזה בקריאה שנייה ושלישית במתכונת הנוכחית, אנחנו נהיה שיח, השאלה מתי זה יהיה וכמה המחיר הכבד שנשלם עד שנגיע לשיח הזה.
אריה.
תשמע, נדמה לי שהמצב הנוכחי הוא שבאופוזיציה מרוויחים הרבה יותר מדי מהמשך המאבק, ולכן אין אינטרס אמיתי לשבת ולדבר, והעניין של תעצרו ואז נדבר, לי בעיניי הוא קצת תירוץ. אבל אתה יכול ללחוץ על חבריך ולהגיד להם, בוא נעכב את החקיקה עד פגרת פסח, לא נחוקק עד פסח, ואז יש לנו, בלי להצהיר על הפסקה ובלי להיכנע, אולי יש לנו הפסקה של חודש, חודשיים, שלושה, ואז אפשר להעביר את זה?
התחושה היא אבל שהיום, ראינו את זה גם עכשיו בפורים, של שבוע שלא הייתה חקיקה והייתה פגרה בכנסת, ראינו שלא היה התגייסות אמיתית מצד האופוזיציה לשבת ולדבר, ימים, לילות, להגיע להבנות. אני מקווה שאתה יודע, כן, אם נגיע לפסח זה ינוצל, אבל יש לי תחושה שיש חלקים שיגידו, לא, אם אין הודעה שזה נעצר והכל הולך אחורה, אין על מה לדבר. ולכן אני אומר גם לחבריי באופוזיציה, אל תנסו לרצות את הקיצונים שביניכם. ראינו שיש אנשים שהם באמת ממלכתיים, גם באופוזיציה, גם בקואליציה, אני חושב שהם מייצגים את מרבית הציבור בישראל, שאומרים בואו, אפשר לעשות את הדברים בצורה אחרת.
מי האנשים הממלכתיים בקואליציה, נניח חוץ ממך?
בטח, אני חתמתי על מכתב עם יולי אדלשטיין, יחד עם דאדי
אייזנקוט. שני אנשים מתוך 64.
יש עוד. באופוזיציה אין גם את זה?
למה? אייזנקוט וטרופר חתמו.
יש עוד אנשים בשני הצדדים, אני אומר, שמדברים בצורה מאוד ברורה, על הצורך בהידברות, אני חושב שהם מייצגים את הרוב במדינת ישראל, ודרך אגב, אם אנחנו ישבנו עם הפלסטינים, עם ערפאת, ישבנו עם מדינות ערב,
זה לא קשור, לא דומה, לא קשור, אויבים, לעשות שלום אתה עושה עם אויבים, פה לא מדובר באויבים, פה מדובר מהלך שיותר מחצי עם רואה בו ביטול הדמוקרטיה בצורה חד צדדית, אבל את הדעה הפוכה לשלך,
אתה יכול,
נכון, אני יכול, אבל בתנאי שתעצור, ולא תוך כדי חקיקה. טוב, אלה חילוקי הדעות, מפינו אותם. חבר כנסת דני דנון, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
בצד השני של הפרסומת האחת, מחכה לנו יאיר לפיד, תכף.
הלוואה לרכב בפריסה עד 100 החזרים. זה מימון ישיר. חייגו כוכבית 4×5. מימון ישיר. תקופית 100 החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזרה. אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
יושב ראש יש עתיד והאופוזיציה, ראש הממשלה שעבר, חבר כנסת יאיר לפיד, שלום.
שלום לך.
טוב, אז קודם תשובה למנגינה הזו, שכל הזמן נשמעת, למה אתם לא מדברים, למה אתם לא מדברים, למה אתם לא מדברים?
לא, אין, זה הורס, הרי הם יודעים את האמת. זה סתם, זה שקר שהם כולם התחילו לחזור אחריו. הרי האדם הראשון שהציע הידברות הייתי אני. אני אמרתי ב-23 לינואר, בואו נלך לנסי לדבר, רק תעצרו את החקיקה. עכשיו הם אומרים, למה אתם אומרים לעצור את החקיקה? והתשובה היא, כי אנחנו במקצוע. ואנחנו יודעים שאם אנחנו, הם לא עוצרים את החקיקה, על מה אנחנו מדברים? רוטמן קבע דיונים השבוע, כל יום בשבוע. כל יום בשבוע דיונים של קידום החקיקה בוועדת חוקה.
מה אתה מפסיד אם החקיקה נמשכת ואתה מדבר? מקסימום תגיד, אתה רואה, הנה המנובלים, אני הייתי בנפש חפצה, קיימתי מסע ומתן, והם לא קיבלו את דרישותיי, והמשיכו. אז אתה יוצא מצוין מזה.
אריה, על מה אנחנו מדברים אם הם חוקקים באותו זמן? אני אשב ודבר איתם על מה עושים בוועדה.
על השינויים לקראת שנייה ושלישית.
נו באמת, אם הם רצים קדימה עם החקיקה, כי זה חלום חייהם, שיהיה להם תמונות שאנחנו כאילו יושבים ומדברים, שהמחאה תימחק בגללם. רגע, שאלת שאלה ואני עונה. שהם ימחקו את המחאה מפני שאנחנו הרי יושבים ומדברים עכשיו, ובזמן הזה ירוצו קדימה עם החקיקה בלי לספור אף אחד ממטר. אתם אתם רוצים לדבר באמת, על מה מדברים אם אתם מחוקקים? אתם רוצים לדבר באמת, בואו נשב, בואו נדבר, תעצרו את החקיקה, ואז נדע על מה אנחנו מדברים. כל עוד הם רצים קדימה, על מה אנחנו אמורים לשבת לדבר איתם? מזג האוויר, מצבה של מכבי תל אביב שמשמח רק את בן, באמת, זה ניסיון להעמיד פנים. נתניהו אמר להם, תגידו, הידברות, הידברות, ותנו לחקיקה לרוץ בינתיים. אני לא שותף להונאות, ואני לא מנהל מסע ומתן כשמכוונים לי אקדח לרקה.
תמיד יכול לשמח אותך ולדבר על מצבה של הפועל תל אביב. תגיד, נניח הם עוצרים להידברות. אתה יודע מה? בוא נהיה רגע באמת אופטימיים. מחליטים לעצור לשבועיים. על מה באמת, כאילו, מה עושים? זאת אומרת, הרי זה נראה לי כמו פלסטר. אמר היום מנדלבליט, יועץ משפטי, שעדיף לא לדבר, כי בקטע הזה להתחיל להידיין על להישמע ליועצים משפטיים, על לתת לפוליטיקאים את השליטה על מינוי שופטים, אז עדיף כבר לא להגיע לפשרה בכלל, ללכת להתנגשות החוקתית, וזהו.
לא, אני קודם כל אומר, אני אגיד על מה אני רוצה לדבר, כי במסע ומתן אני לא אמור להיכנס לחדר ולדבר רק על מה שמעניין אותם. אני רוצה לדבר על חוקה לישראל כשהמגילת העצמאות היא הפרק הראשון שלה. ואני רוצה לדבר על חוק יסוד החקיקה, ואני רוצה לדבר על חוק יסוד השפיטה, וכמובן שכל אדם סביר מבין.
מבין.
שזה מה שהם מנסים לעשות עכשיו. אז אני אומר, יש על מה לדבר, אני דווקא בעד שנשב ונכוון גבוה ככל האפשר, אולי נצא מזה עם חברה ישראלית טובה יותר, עם חזרה לאתוס משותף, עם להילחם על הרעיון הזה של חיים משותפים. הם קוראים את העם, אני רוצה לחבר אותו, כי אני מאמין בעם ישראל. אז אתה שואל אותי, עם מה אני אכנס לחדר, עם חוקה, עם מגילת העצמאות, ועם זה שיש דברים שהם יארג ובל יעבור, ועליהם צריך גם כן לדבר.
אבל דבר היום על חוקה לישראל, זה להגיד, אנחנו בטוח לא נגיע לשום דבר, כי 75 שנה מנסים לחוקק חוקה לישראל ולא מצליחים. אז אם אני שם את זה על השולחן עכשיו כתנאי, אז אני אומר, בעצם אני לא רוצה להגיע לשום פשרה.
לא, קודם כל אמרתי זה תנאי, רק אני אמרתי משהו אחר, אמרתי שזה הפתרון. נכון, 75 שנה לא עשו חוקה, ותראה למה הגענו. אנחנו בהתפרקות גמורה, מפני שמחקנו את האתוס המשותף שלנו, מפני שברחנו מזה כל השנים כדי לא להתמודד עם בעיות היסוד, והכל צף עכשיו. חלק ממה שקורה עכשיו לאנשים, אתם יודעים מה, גם לשלושת האנשים השונים מאוד שנמצאים עכשיו בשיחת רדיו הזו, זה שאנחנו מודעים פתאום לזה שהדחקנו כל כך הרבה שנים את ההבדלים בינינו, את הפערים בינינו, את הדברים שלא עוזבים לנו את הבטן, הגיע הזמן להתמודד עם זה, וכל המדינות בעולם מגיעות לזה על ידי זה שהן יצאות להם חוקה. איך החברה האמריקאית מחזיקה, למרות ששם ההבדלים לא פחות גדולים? כי יש להם חוקה שמקודשת על כולם. אתה שאלת אותי אם אני אכנס לחדר, אם זה אני אכנס לחדר. אבל קודם כל בוא נשב ונדבר איך החברה הישראלית יוצאת מזה יותר טוב, לא פחות טוב.
בוא נדבר על כמה נושאים אחרים. נתחיל, יש לי הרבה דווקא, אבל בוא נתחיל עם סעודיה. הבטיח ראש הממשלה להרחיב את מעגל השלום. מעגל השלום אכן מתרחב, אבל בין סעודיה לאיראן, ומיד, אבל מיד, גורם בכיר בפמלייתו, הנמצאת ברומא, ועל זה גם נוכל לדבר, מאשים אתכם.
כן, מה שמעתי, זה אבסורד גמור. אצלי התחילה נורמליזציה באמת עם הסעודים. נסגר איתם הנושא של טיסות מעל בשמי סעודיה וטיסות חאג' וההסכם עם הסעודים והמצרים בטיראן. ממש התחלנו תהליך של נורמליזציה בצעדים קטנים מסודרים. אחרי שהוקמה הממשלה הזאת, בדצמבר הנשיא הסיני, ג'נטנג, התחיל את השיחות בין הסעודים לאיראנים בסיבוב הזה, הוא הסיבוב הרביעי, החמישי או השישי, ופתאום הייתה להם פריצת דרך. זה קרה 100% בתוך המשמרת של נתניהו, רק הוא כל כך רגיל להאשים אחרים בכל דבר, מיד הוא קפץ ואמר הם אשמים. אפילו העיתונאים שהיו שם צחקו לו בפנים.
ואתה חושב שהוא אשם ולא החולשה האמריקאית?
אני חושב שלא, זה לא אם שלא הוא אשם, אני גם לא מאשים אותו, למרות שהוא אמר משהו שמי שיש לו הומור מעריך, הוא אמר שחלק מהבעיה זה החולשה הישראלית, כשבזמן שהייתה התקפה על מתקני הנפט של סעודיה, התקפה האיראנית, רק הוא כנראה שכח שהוא היה ראש הממשלה בזמן החולשה הישראלית הזאת. עדיף שהוא, אני במקומו לא הייתי מפרט את רגעי החולשה שלי, אבל אני מעריך את הכנות הפתאומית. אני חושב שזה החולשה, זה לא החולשה האמריקאית, אלא העובדה שהאמריקאים היום לא מתייצבים באופן אוטומטי לצד ממשלת ישראל, כי הם מסתכלים על הממשלה הזו ולא מבינים מה היא רוצה, ואנחנו מזה חודשיים כבר לא בעלת הברית הקרובה ביותר של ארצות הברית, זה כואב לשמוע, זה מטריד, אפשר להחזיר את זה, אבל זה המצב.
סעודיה הולכת לאיראן לא בגללנו, היא הולכת לאיראן כי אמריקה לא מתייצבת אוטומטית לטובת סעודיה.
כן, אמריקאים היום פחות מתעניינים במזרח התיכון. זה חלק מההתרחקות שלהם. תפקידה של הממשלה, של כל ממשלה, הוא לדאוג לזה שאמריקאים יישארו בעלת הברית הקרובה שלנו. רק אמריקאים לא יישארו בעלת הברית הקרובה ביותר של מדינה שאיננה דמוקרטיה. והם מסתכלים עלינו עכשיו ולא מבינים מה הממשלה הזאת רוצה ולמה היא מחרסמת בערכים המשותפים, ויש לזה מחיר. המחיר הוא שאנחנו מפסיקים להיות בעלת הברית הקרובה ביותר של ארצות הברית, בגלל התהליך האנטי-דמוקרטי. זה לא משהו שאני אומר. 92 חברי קונגרס אמריקאים כתבו את זה לנשיא ביידן אתמול. השגריר האמריקאי אמר את זה מול מצלמות. אני לא יודע עוד כמה עדויות הם צריכים לזה שהם הורסים את היחסים.
אגב, זה כלים שלובים, אריה. ברגע שאנחנו, הקשר שלנו עם האמריקאים יורד, זה מבחינת הסעודים חולשה. אנחנו לא יכולים to deliver the Americans. הרי בסוף, הכל היה תלוי, ואת זה שמעתי עם האמריקאים עצמם, ביחסים בין ישראל לסעודיה, הכל היה תלוי במה האמריקאים יסכימו לתת לסעודים כדי לעשות אותנו יחסים. ברגע שאין לביידן אינטרס לעזור לנתניהו ולתת את הדברים האלה, אז הסעודי הולך לאיראן. תגיד, אתה חושב שהאמריקאים צריכים, זאת אומרת שהנשיא צריך לומר את דברו יותר ממכתב סנטורים פה ושם?
אני לא אומר לנשיא ארצות הברית מה לומר. אני אגיד לך אבל משהו, זה קשור לדבר הקודם שאמרת. אתם לא יודעים ולא יכולים לדמיין, למרות ששניכם אנשים כל כך מנוסים, איזו עוצמה זה כשאתה נכנס בתור ראש ממשלה ישראלי או בתור שר חוץ ישראלי לכל חדר בעולם, וכולם יודעים שאתה נכנס עם וושינגטון, שאתה נכנס עם היחסים המיוחדים, שאתה נכנס עם היכולת בכל רגע נתון להתקשר לבית הלבן ולהגיד אני צריך שתעזרו לנו פה. את זה הממשלה הזאת איבדה תוך חודשיים. זה נורא בכל כך הרבה אספקטים לביטחון הלאומי שלנו, לכלכלה שלנו, ליכולת שלנו לתפקד בזירה הבינלאומית. זה אחד הנכסים הכי גדולים שהיו לנו כל השנים, אין לנו אותו יותר, בגלל שהם התחילו את התהליך האנטי-דמוקרטי הזה בלי לבדוק מה זה יעשה ליחסים המשותפים, ומה זה יעשה אגב ליחסים שלנו עם יהודי ארצות הברית, שהם פקטור מאוד מרכזי ביחסים עם הממשל.
שלושה קצינים בכירים במילואים נמצאים עכשיו בארצות הברית כדי לפעול מול הממשל האמריקאי שיהיה יותר תקיף בתגובות שלו לרפורמה המשפטית שלנו. מה אתה אומר על זה?
אני לא אוהב שנוסעים לאמריקה לבקש עזרה מאמריקאים בזירה הפנימית שלנו. זה לא שאמריקאים צריכים שלושה קצינים בכירים בשביל לגלות מה קורה. מספיק שהם יפתחו את הניו יורק טיימס, בממשל הזה קוראים כל בוקר את הניו יורק טיימס. אני לא יודע אם ישראלים מבינים איזה עוצמה של חשיפה יש לתהליכים האנטי דמוקרטיים בישראל בתקשורת האמריקאית. זה נושא שמעסיק את הממשל. לא במקרה בשבוע שעבר השגריר נקרא לשם להתייעצויות, בינתיים הוא כבר חזר. אנחנו בצרות גדולות עם הממשל האמריקאי, הכל בגלל ההפיכה המשטרית הזאת.
אגב, זה לא רק באמריקה, עכשיו ברגע זה שההפגנה של אלפים, פשוט אחת ממקורבותיי נמצאת בטעות בלונדון, נגד ההפיכה שלנו כאן. שמע, שאלה האחרונה, אתה היית חוזר מרומא? זה לא שאלה פרית. מצד שני, אתה עשו לך את המוות, עשו לך את המוות גם כשנסעת לחופשה פרטית עם לי ושילמת עליה מכיסך. אז תעשה לו קצת את המוות, כן.
אז אני אגיד לך, זה שאלה קלה דווקא. אני, הנסיעה הרשמית הראשונה שלי בממשלה הקודמת הייתה לרומא. טסתי לרומא בבוקר, פגשתי את מזכיר המדינה האמריקאי, אחר כך פגשתי את שר החוץ האיטלקי, אחר כך פגשתי את שר החוץ של בחריין, אנחנו כבר בפי שלוש פגישות ממה שנתניהו ניהל אתמול, ובאותו ערב הייתי בבית אצלי וישנתי במיטתי, כי מה פתאום להישאר ברומא עוד יום שלושה ימים אם היה לך פגישה בבוקר? אתה יודע, תל אביב רומא יש טיסה כל שבע שעות, אפילו לא חלק שיכולנו, לא תמיד נסענו אפילו במטוסים מיוחדים, פשוט היינו עולים על טיסה. אתה יודע, זה כבר נמאס לדבר על הנהנתנות הזאת, זה סתם, בסדר, היה לך יום נישואים, זה לא אומר שמדינת ישראל צריכה לממן לך וויקנד ברומא.
יאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה, תודה.
תודה רבה.
אנחנו, אריה, תתפלא, כן? נעשה עכשיו דיווחי תנועה. דוקטור יהודה יפרח, הפרשן המשפטי של מקור ראשון, שלום.
ערב טוב. שלום וערב טוב.
אז תעשה לנו איזה מיפוי על המהפכה, סליחה, על ההתנגשות כרגע, המשבר החוקתי, הגור משברים חוקתיים שיש לנו פה ממול, סביב הדחת הניצב. בן גביר אומר מצד אחד, מתקרב היום שנצטרך להחליט לגבי המשך כהונתה של ברב מיירה, והוא ייצג את עצמו בעתירות נגד הדחת ניצב עמי אשד.
כן, טוב, קודם כל אני חייב התעצלות, אני תפסתם אותי במילואים, ואני נמצא בתוך ג'יפ של חפק, אז אם תשמעו רעשים כאלה.
גדול.
תסרב וזהו.
תגיד שמבחינה מצפונית אתה לא יכול כרגע להיות במילואים האלה, כי אתה פשוט ברדיו, כן.
כמובן, כן. בתור ממצאי בהחלט זה הדוגמה אישית. בואו נדבר קצת על ההיבט הזה. מה שבעצם בן גביר אומר זה נוגע ישירות במה שנקרא הלכת אמיתי. הלכת אמיתי זה הלכה מפורסמת של אהרון ברק, שבו אהרון ברק העניק ליועץ המשפטי לממשלה שלושה מונופולים נפרדים שהם כרוכים אחד בשני. קבע אהרון ברק שקודם כל שיועץ המשפטי לממשלה יש לו מונופול בתור המייצג הבלעדי של החוק עבור הממשלה, זה המונופול הראשון. המונופול השני שאימן נהנה היועמ"ש זה מונופול להיות הגורם היחידי שמייצג את הממשלה או את השר במקרה הזה בבגץ, במקרה של עתירה נגד הממשלה. והמונופול השלישי זה המונופול שבו רק היועמ"ש יקבע גם מה יהיה תוכן הייצוג. זאת אומרת, כמו בעצם מה תהיה עמדה שתוגש לבית המשפט בשם השר, גם אם העמדה הזאת סותרת את העמדה של השר. עכשיו היום, האמת היא שמבחינה משפטית, יש כמעט תמימות, לא תמימות דעים, אבל אני חושב שיש הרבה מאוד משפטנים רציניים מאוד שטוענים שצריך להפריט את המונופולים. אגב, גם בית המשפט העליון, בתוך בית המשפט העליון, יש לפחות שלושה שופטים בבית המשפט העליון של היום, שבפסקי דין שונים טענו שגם אם המונופול הראשון הוא קיים, כמו גם אם היועמ"ש הוא אכן המייצג הבלעדי של החוק, אין מקום למונופול השני והשלישי, ובעצם אין לו שום בסיס חוקי, ואין לו מקום והוא לא צריך להיפסק. שזה אומר,
זה אומר בעצם
שבמקרה שיש מחלוקת,
המונופול הזה מחלוקת, אומר בעצם ששר יכול להגיע, והיועץ המשפטי לממשלה שאמור לייצג אותו אומר, הוא לא צודק, ואין לו פתחון פה להגיד למה הוא כן צודק.
כן, אז צריך להתחיל, אז, על זה אמר השופט שטיין, אמר דבר כזה, אמר, המשמעות של משפט, גם זה משפט מנהלי, המשמעות היא שבסוף יש שני צדים, שומעים את שני הסיפורים, גם אם הסיפורים מופרכים או לא הגיונים, צריך לשמוע את שני הסיפורים, ובית המשפט יכריע. אומר השופט שטיין, אם אתה לא נותן לשר פתחון פה, זה כמו שתקבע שאנחנו משחקים כדורגל, ואני נותן לאחד השחקנים לבעוט מול שער ריק בחמישה מטרים, שער ריק של הקבוצה היריבה. הוא אומר, אי אפשר לקרוא לזה כדורגל. הוא אומר, לדבר כזה אי אפשר לקרוא משפט. עכשיו, לשטיין יצטרפו עוד שופטים שבאים ואומרים, אין בסיס למונופול הזה. אגב, גם כנראה שמבחינה חוקית באמת אין לו בסיס. זאת אומרת, אין איזה מקור נורמטיבי לחידוש הזה.
אבל מה עם המהות, יהודה? אנחנו כל הזמן עכשיו על הקטע של כן יכול ייצוג נפרד או לא יכול. אז אוקיי, הוא הולך לייצוג נפרד. עכשיו, מה קורה אם בגץ סופית פוסל את הדחב? כי אני הרי מכין את עצמי גם לאופציה שבגץ יפסול את הרפורמה. אני מדבר, אני חותר לכיוון ההתנגשות פשוט.
אני אומר, אם בגץ פוסל את ההדחה, זה קרה כמה פעמים, יש לנו הרבה מאוד בגצים שבהם נפסלה החלטה של שר.
אבל אנחנו פעם ראשונה בהיסטוריה נמצאים בסיטואציה שממשלה אומרת, היא לא אומרת, אבל היא רומזת, שיכול להיות שאני עכשיו מצפצפת על בגץ, תכף אני מעבירה את החוקים שמבטלים אותו.
אני חושב שאני צריך להפריד. הוויכוח היום ברפורמה המשפטית לא נוגע לסוגיה הזאת. זאת אומרת, הוא נוגע בעקיפין בסוגיה הזאת. אז כרגע הוויכוחים, או לפחות ארבעת הפרקים שמופיעים ברפורמה המשפטית, שיש עליהם דיון על כל פרק בנפרד, אחד מהם עוסק ביועמ"ש, אבל בעצם הם לא עוסקים בשאלה של ציות לבגץ או לא ציות לבגץ. זה לא הדיון כרגע ברפורמה המשפטית.
תגיד, זה לא דומה למצב תיאורטי שבו במלחמת יום כיפור מישהו היה עותר נגד ההדחה של גורודיש?
תיאורטית, כלומר, אפשר לטעון טענה כזאת, שזה בסופו של דבר הדחה, ככל שיש בעצם לשר כאילו סמכות, הדחה כאילו בגלל תפקוד, משהו כזה, זה אמור להיות בליבת הסמכות של השר. ולכאורה זה טבעי. עכשיו, אני אנסה כאילו לחדד איזושהי נקודה. יש בעצם את השאלה המשפטית, האם השר יכול להתק את עצמו או לא יכול להתק את עצמו. אני חושב שרוב המשפטנים היום תמימי דעים שאין מקום למונופול השלישי של, או השני והשלישי של ברק. וגם בגץ בעצמו, בהרבה מאוד מקרים, במקרים של הרבנות, וזה הבין שבמקרה שיש מחלוקת, השר או המשרד צריכים לייצג את עצמם. זה משהו שהוא, וגם היום רוב ההצעות לפשרה ברפורמה המשפטית, כוללים את הסעיף הזה, כוללים אפשרות לתת לשר לייצג את עצמו בבית המשפט.
שאלה אחרונה, הם רומזים על זה שקרב היום, שאנחנו נאלץ להיפרד מהיועמ"שית, תעשה לי רגע סדר בדקה, מה הפרוצדורה? הרי בסוף יש מנגנון בחירת יועץ משפטי שהממשלה עצמה הקימה, הוועדה, רוב חברי החברים בה עד 2025 בראשות השופט גרוניס, מה צריך לקרות כדי שהממשלה תחליף את בערב מיירה?
היינו במצב כזה בזמיר בפרשת קו 300.
אבל לא היה, לא, לא, לא היה עוד הסידור של ועדת איתור ברשות שופט עליון, כל זה זה רק אחרי ברון חברון, זה החלטת ממשלה.
מבחינה משפטית תאורה, ברמה העקרונית התאורטית, ממשלה יכולה לפטר את היומש. אחרי זה, אם תרצה למנות יומש חדש, תצטרך למנות אותו בהתאם, כאילו, לכללים הקבועים בחוק, אבל זה לא בחוק.
זה לא חוק, זה החלטת ממשלה, לכן אני שואל.
זה החלטת ממשלה שימצא כן את הוועדה. זאת אומרת, תאורטית, הממשלה יכולה לפטר יומש ולמנות יומש חדש, בפרוצדורה רגילה. אין ספק שאם היא תעשה דבר כזה בעת הזאת, שכל כך הרגיש, וזה, מן הסתם, יוגשו עתירות נגד הפיטורים האלה, ובגץ יחליט מה שיחליט. אבל מבחינה פורמלית, זה חלק מהסמכות של הממשלה. זה לא משהו שהוא לא מחוץ לסמכות. זה נכון שבדרך כלל הנוהג הוא שיומשים לא מפוטרים. זאת אומרת, אלהם כן, יש מקרה מאוד מאוד חריג.
כן, המקרה שאריה דיבר עליו.
יש להם קדנציות, וזה נמצא בתוך הקדנציות. זה המצבים הרגילים.
דוקטור יהודה יצחק, תודה. כן.
אז שוב, אני רק אומר, בעצם כל הניתוחים המשפטיים שאפשר לעשות אותם בתנאי מעבדה, ולהגיד מה אומר החוק ומה הפסיקה בתקדים, היום הם קצת צריך לקחת אותם בעירבון מוגבל, כי האוויר כל כך רבוי בידי דלק, שהרבה פעמים קבלת החלטות היא לא מתקבלת, על בסיס באמת איזשהו ניתוח משפטי אנליטי.
חד משמעית. אלא
שיקולים אחרים.
דוקטור יפרח, תודה.
תודה רבה.
כל טוב, ערב טוב.
פרופסור עוזי רבי, שלום.
שלום לך,
ערב טוב. שלום.
ראש מרכז דיין למזרח תיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב, אז באיראן ולבנון חוגגים את ההסכם עם סעודיה, שפוגע לדבריהם באינטרסים של ישראל. ספר לנו ככה בשלוש דקות, מה היה פה?
תראו, העניין הזה של ההסכם הוא דבר שלא צריך להיות מופתע ממנו יותר מדי, משום שהסעודים מקיימים כבר מאחורי הקלעים עם איראן, גם באומן וגם באיראק, בסיטואציות שונות, איזשהו ניסיון למצוא עמק שווה. אני רק רוצה להגיד שני דברים. סעודים ואיראנים זה בעצם דבר והיפוכו. המסכם הזה לא ישכך את מטעני האיבה, הוא פשוט יותר מציאות יותר נוחה, קונסטלציה יותר נוחה לשתיהן בשעה הזו. וכמו שאמרתי, כשרוצים להבין בעצם את המשחק פה, המשחק הוא משחק גדול, כי השושבינה הגדולה כאן היא סין, שמנצלת וקום אמריקאי, נכנסת ומסדרת לה את הדברים בצד לא אופייני, הייתי אומר, כדי להבטיח בעצם את העניין של זרימת נפט תקינה אליה, והלא ידוע שהיא צריכה בסופו של דבר לשתות נפט בכמויות עתק.
ופה זה לא בהכרח בניגוד לאינטרס האמריקאי, שהתעשייה הסינית והכלכלה הסינית תמשיך להיות חזקה למרות מה שהם מצהירים, כי הם חוששים שזה יגרום להתמוטטות גם אצלם.
נכון, אולי דרך מה שאתה הצעת, ארי, אפשר לראות את זה, אבל בסך הכל, באמת, אני חושב שסין דורכת בכל זאת על, 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 על קצות הבעונות של ארצות הברית כאן, היא בהחלט עושה כאן צעד שיש לו משמעות גיאו-מדינית, ואני כמו שאני חושב, האמריקאים בסופו של דבר מחויבים להסכם אברהם, לא בגלל שהם חתומים עליו, אלא משום שהם צריכים באופן תדיר להרחיב את השורות שלו, כדי לחזק את העניין הזה שהם מדללים כוחות כאן ו-no boots on the ground, והם עדיין בסופו של דבר פטרונים של הרבה מאוד, נקרא לזה, בני חסות שיש להם באזור. ולכן אנחנו כאן במשוואה מאוד מעניינת. אם יותר לי לאמר, אני חושב שהדבר הזה לא רק שלא יפגע בסבירות הכניסה הסעודית באופן חלקי לפחות לנורמליזציה עם ישראל, אפשר לראות את זה אחת כאיזשהו מקשה או קלף לחץ על ארצות הברית מצד סעודיה, שתיים, אפשר לראות את זה גם כאיזשהו ניסיון בסופו של דבר להביא את האמריקאים להיות יותר פרואקטיביים בנושא הזה. אני רק מזכיר, סעודיה, וזאת ידוע לכל, תעשה הסכם עם ישראל אם ארצות הברית תיתן מטריה ביטחונית, פתיחה לגרעין אזרחי. רוצה לומר שהסעודים חושבים במונחים של סעודיה,
אבל זה העניין, עוזי, העניין הוא שאמריקאים, כשנתניהו עושה את כל הדברים שמעצבנים אותם, ובתוכם המהפכה המשטרית, לא ייתנו את זה.
אני בין מוכן לקבל שהאמריקאים ינסו להטיל סנקציות או עונשים חלקיים על ישראל כאן או שם, אינני יודע לאן זה הולך, אבל לדעתי לא בנושא הזה. האמריקאים צריכים את הסעודים בתוך המסגרת של הסכמי אברהם, כי זה בעצם צורך אמריקאי במזרח התיכון, זה גם משהו שהסעודים רוצים אותו.
אני קצת חולק עליך, עוזי, הרי הסכמי אברהם זה בכלל דבר, עניין של הממשל הקודם, ובממשלים האמריקאים, כשהם מתחלפים, ואני מכיר את זה איזה 40 שנה, הם עושים הכל הפוך. במקרה של הסכמי אברהם, ובאופן אדיר, ביידן בהתחלה היה סקפטי, נכון, ואחר כך נכנס, נכון, ואחר נכון. כך זרם, אבל זה לא שזה גולת הכותרת שהוא מוכן להקריב בשביל זה דברים, זה לא אירוע שלו, זה אירוע של טראמפ.
מה הוא מקריב?
אני מסכים איתך, אבל
מה הוא מקריב? מה שהרגע עוזי רבי אמר, נותן להם גרעין אזרחי, נותן להם מטבות, נותן להם כל מיני דברים שהוא הפסיק לתת להם, אחרי חשוק ג'י וכולי.
נכון, אבל תקשיב, מה זה אחרי חשוק ג'י? אתה רוצה לדבר במונחים אמריקאים, זה דבר אחד, אתה רוצה לדבר במונחים סעודים, במונחים סעודים בסופו של דבר, שלוחות איראניות תקפו שדות נפט סעודים, בתקופה של טראמפ, ואמריקאים לא הגיבו. תמיד, מבחינת הסעודים, ואתה חייב גם לראות את הצד הסעודי, הם מפזרים פה סיכונים, הם לא עושים את זה בשמחה בססון. הם היו רוצים לחזור לעידן של ניקסון, של קיסינג'ר, של מטריית הגנה רחבה.
ברור.
זה מה שהם רוצים וזה מה שהם מכירים.
אבל זה לא יחזור.
כרגע המציאות השתנתה. אז בסדר, אז אם זה לא יחזור, הם מפזרים את הסיכונים, הם צריכים את ישראל, ומדינות במפרץ צריכות את ישראל, ואני אומר לך את זה מקרוב, יש כאן אתגרים של המאה ה-21, יש כאן גיאו-אקולוגיה, ישראל יכולה לספק הרבה דברים. אני מאמין גדול בהסכמי אברהם, ולדעתי יצטרפו עוד ועוד מדינות שוב כתוצאה מהיגיון.
הלוואי, תודה.
תודה רבה.
ביי ביי,
להתראות. אנחנו אומרים שלום, פרופסור צחי גרוסמן, יושב ראש ארגון רופאי הילדים בישראל, שלום.
ערב טוב.
היה חסר באמת קצת צרות, והפוליו חוזר, הותרו בשבוע שעבר 5 מקרים, שנה אחרי שבאזור ירושלים, אני זוכר, הותרו כמה ילדים, מה הסיפור בעצם?
אוקיי, אז רק לדייק, שקרה מקרה שני של שיתוק בצפת, אחרי שהיה מקרה של שיתוק בירושלים, והתגלו עוד 5 מגעים, שזה ילדים שהם לא חולים, ברוך השם, יש להם רק הפרשת הנגיף בצואה, שזה מראה שהם בעצם מדבקים, וזה בעצם מבחינתנו אומר שהנגיף מסתובב, אז עוד אין 5 משותקים, תודה לאל, יש 2 משותקים, אבל הרבה מאוד ילדים מדביקים ומדבקים, כיוון שהנגיף הזה יכול להסתובב אצל ילדים בצורה מה שאנחנו קוראים אסימפטומטית, זאת אומרת לא להדביק אותם, לא לגרום להם למחלה, סליחה, בתנאי שהם מחוסנים, ונגיע מיד לנקודה הזאת, אבל הם מהווים סכנה לילדים בסביבה שאינם מחוסנים, שהם יכולים לקבל את הנגיף המדביק הזה ובאמת לחטוף שיתוק, כמו שקרה לצערי, לילדה הזאת בצפת.
והנקודה הזאת אומרת שיש כ-170 אלף ילדים לא מחוסנים, וזה אומר שעלולה לפרוץ מגפה?
בהחלט כך. תשמע, אנחנו מדברים על החיסון שנקרא חיסון המומת בזריקה. צריך להגיד את זה כאן שישנם שני חיסונים היום. אחד בזריקה נקרא חיסון המומת, שנותנים נגיף שהוא למעשה מת, וחיסון בשתייה שהוא נגיף מוחלש חי. מה שמספק את ההגנה האבסולוטית בפני שיתוק, זה הנגיף המומת. והיום, אתה צודק, יש מעל 170 אלף ילדים שאין להם אפילו מנה אחת של חיסון מומת.
זאת אומרת, מי זה הילדים האלה?
הילדים האלה מסתבר שהם פזורים בכל הארץ, למרות שאנחנו מתפתים תמיד לחשוב שהם מצויים בכיסים של ריכוזים כאלה ואחרים, יישובים חרדיים, בלי להיכנס כרגע לסטיגמות כאלה ואחרות, אבל מעבר לאותם כיסים ידועים של לא מתחסנים, יש גם הרבה מאוד ילדים גם מחוסנים בכל הארץ. לדוגמה, אני במרפאה שלי כאן בצפון תל אביב, יש לי, וזה ממכבי שירותי בריאות, יש מעל 20-30 ילד שהם לא קיבלו אף פעם מנת חיסון מומת בטיפת
החלב. לא
זה קשור גם להתנגדות לחיסונים על רקע חיסוני הקורונה? או שזה
זה קשור להתנגדות לחיסונים שקורית כל הזמן באינטרנט, והועצמה 7 בתקופת הקורונה על רקע כל הקונטרוברסיות שהיו סביב חיסוני הקורונה, זה גרם לצערנו, לציבור ההורים, לרדת גם מהאולימפוס הזה שהיה פעם חשבנו שאי אפשר לרדת ממנו של חיסוני השגרה. והחיסון המומד של הפוליו הוא אחד מאלה.
אז בעצם, אלה שהם בסיכון זה אלה שהילדים שלא התחסנו, אלה הילדים בסיכון, נכון?
נכון.
למה בעצם אנחנו מתרגשים? אם יש הורים שרוצים שהילדים שלהם יהיו בסיכון, הילדים שלהם יהיו בסיכון.
למה?
אני מנסה לשאול שאלת טעם. כי הילדים שלך ושלי שכן מחוסנים, בסוף זה כל אחד על גופו, לא?
תראה, זה לא מדויק, כי אנחנו מדברים כאן על בריאות ציבור, ולא על בריאות של ילד בודד. נכון שמבחינה אגואיסטית, תאורה, אם אתה הורה לילד שחיסן, אז אתה יכול להיות רגוע, ואתה אומר, מי שלא חיסן, זאת הבעיה שלו. אבל זה לא כך, משום שזה תורם להתפשטות של הנגיף, גם בקרב ילדים, ואנחנו יודעים שיש ילדים שהם מחוסנים על הנייר, מה שנקרא, אבל מסיבות מסוימות החיסון לא נקלט. זה תודה לאל במיעוט, אבל זה קיים. יש ילדים עם מערכות חיסון קצת ירודות שהחיסון אצלם לא אופטימלי. כך שגם ילדים שפעלו לפי ההוראות, הם עלולים להיות בסיכון.
קורבנות של אלה שלא פעלו לפי ההוראות.
נכון, בדיוק כך.
אוי, פוליו רק היה חסר פה. טוב, נקווה שזה ייפול על אוזניים קרויות. תחסנו את הילדים שלכם ותהיו אנשים אחראים. פרופסור גרוסמן, תודה.
תודה רבה.
סיימנו, ארי, עורכים ומפיקים אסף נבו ויואב כהן, אחראי לשידור בני שאולסקי, עורכי הדיגיטל ירון זאבי, דוד זבולוני ורון שיין, חיינו ספורט עם קופן ושרף. זה רק התחיל.
מחר, נכון, זה התחלת שבוע, מחר והשערוריות שלו, יש איזה יום התנגדות מחר או שמחר יום?
לא, רביעי וחמישי.
טוב.
בסדר? תתכונן.
אני אתכונן.
אני אפגש מחר.